ערב טוב. אנחנו בימים שהפסוק באיכה מגדיר כל רודפיה הישיגוה בין המצרים, ולכן אני רוצה לגעת בנקודה אחת, בעיקר ביחס לתשעה באב, שהיא משמעותית בעיקר לדור שלנו. רוצה לומר, אני לא חושב שבמשך 2000 שנה יהודים התמודדו עם הסוגיה הזאת, ואני חושב שהיא רלוונטית בעיקר לדור שלנו. וכדי להגיע לסוגיה נקדים איזושהי הקדמה קצרה. אחד האיסורים החמורים ביותר שיש בתורה זה איסור שקר, שכן בניגוד או שלא בדומה לאיסורים אחרים, התורה אומרת לא רק שאסור לשקר, אלא משקר צריך להתרחק. אם יש איסורים שכתוב עליהם שאסור להתקרב אליהם, פה לא רק שאסור להתקרב, אלא מדבר שקר תרחק. והפסוק בתהילים אומר לו, יושב בקרב ביתי עושה רמייה, דובר שקרים לו יקול לנגד עיניי. לומדת מכאן הגמרא מסכת סנהדרין, אמר רב חסדא אמר רבי ירמיה, רבה, ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים, כת שקרנים, כת חנפים, כת מספרי לשון הרע. עכשיו, שקר לא חייב להיות בתצורה החמורה שלו. לפעמים יש שקרים קטנים. אתם יודעים שיש דיון בגמרא מסכת בבא קמא לעניין כמה פעמים לא כתוב לא תגזול, אחת מהם הגמרא אומרת לא תגזול על מנת למייקת. יש שם כמה דיונים בראשונים וגם בגמרא מה זה אומר, שלדוגמה השאילתות, רב אחי גאון מביא דוגמה שמורה רואה שהתלמיד שלו כל הזמן מאבד את המחברות או מאבד את הפלאפון או את הכדור, ואז כדי לחנך אותו הוא רוצה פעם אחת לקחת לו את הכדור, והוא ייבהל, אז הוא יחזיר לו אותו. זאת אומרת, זה לכאורה איסור שהכוונה שלו היא כוונה טובה. לא כל איסור הוא בצד הכי קשה שלו. ושקר זה דבר מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד עדין. המשגיח של ישיבת פונוביץ' תחילת דרכה, יחזקאל לוינשטיין, כשהיו שואלים אותו מה השעה, היה אומר השעה 5:05 בערך, כי אולי 5:06, אולי 5:04, ואז הוא משקר. זאת אומרת, מי שמרגיל את לשונו לא לדבר שקר, זה תרצו בסוף השיעור את אחד דוגמה, לא צריך שהיא תהיה מצולמת, אבל לא לשקר זה אתגר מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי. אחד המקומות שבהם אנחנו נדרשים שלא לשקר זה בתפילה. איך אנחנו יכולים לשקר בתפילה?
לא להתכוון.
על פניו זה לא לשקר, זה לא לכוון, שגם שם יש דיון גדול מאוד, האם מצוות צריכות כוונה או מצוות לא צריכות כוונה. זו גמרא במסכת ראש השנה כ"ז, השולחן ערוך בסימן סמך פוסק, מצוות צריכות כוונה. זה אומר שצריך לדעת שאתה מקיים מצווה, לא צריך כוונס. אתם יודעים, יש דיון גדול האם מה שאנחנו רואים היום כוונס. לדוגמה, אני משער שרבים מכם לפני ששמים תלית בבוקר, ואולי לפני ששמים תפילין בבוקר, ולפני שסופרים ספירת העומר, אומרים לשם מיחוד קודש בריחו שכינת עברים בשם כל יצא, נכון? יש דיון גדול בפוסקים אם צריך להגיד את זה ואם מותר להגיד את זה. תשובה של הנודע ביהודה, רבה של פראג, שאומר, מה אתם אומרים את זה? מי ביקש מכם? זה לא מה הכוונה שהגמרא התכוונה? ויש תשובה של החידה על זה ושל הבן איש חי, לא זה ענייננו. אבל איפה אפשר בתפילה לשקר? אני אתן לכם דוגמה. הבח, רבי יואל סירקיס, במקור השלישי לעניין תפילת נעילה. תפילת נעילה מתפללים כשהחמה בראש האילונות. אומר הבח בסימן תפריש חף ג' והחכם עיניו וראשו, למעט בסליחות ובפסוקים ולקצר בניגונים. אני לא יודע מה הנוהל פה בישיבת הקודש דרות, איך מתפעלים פה לפני נעילה, אבל יש מקומות שטיפה מערכים במוסף ובמנחה, ואז לקראת הסוף כדי להספיק להתפלל נעילה בזמן. למה אומר הבח חשוב כל כך להתפלל נעילה בזמן? שימו לב מה הטעם, כדי להתחיל תפילת נעילה בעונתה. ועוד שהפיוט בנעילה מורה כך, שאומר תרם יבוא השמש היום יפנה, השמש יבוא ויפנה כי פנה היום. אתה אומר בפסוק השמש יבוא, ואם השמש כבר שקעה כשאתה אומר את הפסוק הזה, אתה משקר. ולכן אומר הבך, צריך להקפיד להתחיל להתפלל תפילת נעילה בזמן. וכך כותבים האחרונים, לדוגמה הקיצור שולחן ערוך בסימן קופלמת ג'. אתם יודעים שהיום יש הרבה קיצור שולחן ערוך. הרי קיצור שולחן ערוך לפני 200 שנה כתב אותו רבי שלמה גנצפריד. למעשה לקח את כל ארבעה חלקים של השולחן ערוך ועשה מהם קיצור. הרבה רבני דורנו גם הם קיבצו את כל ההלכות ועשו, לדוגמה יש קיצור שולחן ערוך של הרב אליהו, יש קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי, יש קיצור שולחן ערוך של הרב רצבי, קרים שולחן ערוך המקוצר, ועוד ועוד ועוד, יש כל מיני קיצור שולחן ערוך. אז הרב גנצפריד כותב, הקיצור שולחן ערוך, זמן תפילת נעילה היא כשהחמה בראש האילנות, כדי שישלים אותה עם צאת הכוכבים, ולפעמים נמשך קצת בתוך הלילה, אפילו אחרי יום חתמנו, והחרוז היום יפנה אם יצאו הכוכב לא יאמר כן, משום דאבי דובר שקרים, אלא יאמר היום פנה. אם אתה רואה שלא הצלחת ונעילה כבר גולשת אל תוך הלילה, אל תאמר היום יפנה, אלא היום פנה. אנחנו צריכים להקפיד שאנחנו לא משקרים בתפילה, להגיד דברי אמת. אותו דבר בעניין תפילת תענית. בתפילת תענית כותב השולחן ערוך בסימן תפקו סמכי, אתם יודעים שבבוקר רק החזן מוסיף ברכה נוספת בתפילת 18, אנחנו מוסיפים במנחה. למה? יש אומרים שאין היחיד אומר ענינו כי במנחה, כותב השולחן ערוך. למה? שמה יוחזנו בולמוס, הוא אחרי 4 שעות צום לא מסוגל, הוא חייב, אבל חייב את הקפה של הבוקר, אם לא הוא חולה שיש בסכנה. אומר השולחן ערוך, אם אתה במהלך שעות הבוקר או הצהריים אכלת, ובתפילת 18 של הבוקר אמרת ענינו ביום צום תעניתנו, יוצא בדיעבד למפרע שיקרת. אסור לשקר בתפילה, צריך להקפיד שמילה שאנחנו רוצים מהפה יש לה משמעות, אנחנו אחרי זה להבין מה אומרים לה, זה כבר שלב הבא. אבל שימו לב שהפוסקים מאוד חרדו משקרים בתפילה, עד כדי כך שאמרו אם אתה מאחר בנעילה תגיד היום פנה, אל תגיד ענינו. למה? כי אולי לא תצום, גי וייס לך תדע, אולי תיכול שיש בו סכנה ולא תצום, לא יודע. הרב בן ציון אבא שאול, מכירים? החברותה של הרב עובדיה. הרב בן ציון אבא שאול הוא חברותה של הרב עובדיה. הרב עובדיה לדעתי, אם אני לא טועה, מעולם לא למד עם חברותה חוץ מהרב בן ציון אבא שאול. בעל ספר שאלות ותשובות, אור לציון. הרב פוסק עם... אתם מכירים את הרב אברהם זרביב? הוא היום נוהג בדיניין, אבל הוא דיין, דיין בתל אביב, הוא היום כל היום נוהג בדיניין, אז אני יצא לי להעביר אותו כמה שורים ביחד, והוא אחיין של האור לציון, זה אח של אמא שלו, הרב ציון אבא שאול. אז אמרתי לו, באמת? זה הוא מתיר לסבתא לעלות לתורה? אז הוא שאל אותי למה מתכוון, שלחתי לו במוצאי שבת את האור לציון, יש לו תשובה, יש דיון, המשנה במסכת מגילה, לא זה ענייננו, מי מותר לעלות לתורה? אז האור לציון כותב שאם יש סבתא שבבר מצווה של הנכד שלה מאוד חשוב לה לעלות לתורה, והם עושים עניין של המשפחה, שתעלה לתורה. רק של המשפחה. אבל הוא מסיים וצריך עיון. מסיים וצריך עיון. זה האור לציון. האור לציון פוסק חשוב מאוד, באמת. הרבה שקלה וטרה עם הרב עובדיה, תראו הרבה תשובות שהרב עובדיה כותב אליו, הרבה תשובות שהוא כותב לרב עובדיה, תלמיד חכם מופלג. הרב בן ציון אבא שאול. ושימו לב שוב לדברים הדקיקים שצריך להקפיד שאנחנו לא משקרים בתפילה. נשאל הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, מי שיש בליבו טינה או כעס על אדם מסוים שהראה לו, האם יכול לומר בנוסח קריאת שמה של המיטה, הרי אני מוכל וסולח? קרים על פי השלט צריך להגיד לפני זה, אני מקבל עצמי מצוות תעשה של ואהבת לך כמוך, ואומרים הרי אני מוכל וסולח וכל מי שחטא כנגדי, בין בגופי בין בממונים, קרים את הנוסח, נכון? קריאת שמה למיטה, שואלים את האור לציון, יש יהודי, אין, הוא, לא, הוא כועס על מישהו, הוא לא יכול להגיד הרי אני מוכל, מה יעשה? אומר לרב בן ציון אבא שאול, אין לומר הרי אני מוכל וסולח אם יש לו טינה על אדם מסוים. כיוון שאינו מוכל, איך יאמר הרי אני מוכל וסולח? הרי כתוב דובר שקרים לא יקול לנגד עיניי, איך ידבר שקר לפני הקדוש ברוך הוא? עכשיו לפעמים בטבע האנושי יש שקרים שהם כביכול שקרים לבנים שהם חלק מההוויה האנושית שאין לי עליהם הסבר, אני לא פסיכולוג ולא יודע להסביר את המין האנושי שאני חלק ממנו, אבל לדוגמה אם מישהו רואה שבן אדם הולך והפלאפון שלו כמעט נופל מהכיס, ואז יש איזה יצר בלי שהוא שם לב להוציא לו את הפלאפון מהכיס ולהמתין עד שהוא ישים לב, ואז לתת לו איזה חצי דקה, נכון? לשאול איפה זה משורה נבעל בו, איפה שמתי זה, ואז אחרי חצי דקה, יש מחמירים כשיעור דקה, יש כאלה ששלוש נשימות, יש כמה שיטות בהלכה, ואז הוא נותן לו את זה. זה אומר במשך דקה הוא שיקר שהוא לא יודע איפה זה. עכשיו זה כביכול משחק, בכלל אני הקטן, אני לא פסיכולוג, יש דברים שאני לא מצליח להבין על עצמי ועל המין האנושי. כשנמצאים בכיתה בבית ספר יסודי וילד מתנדנד בכיסא, מכירים את התופעה שמתנדנד בכיסא, בום נופל, מה כולם עושים? צוחקים. עכשיו אם כבר סיפרתי לכם את זה, סימן שאני באמת מאמין בזה. אתה אומר מה מצחיק? אגב גם שואל מישהו חזן עולה לבמה והוא מזייף, מה הציבור עושה? אתה אומר אנשים נהנים מקלונו של מישהו אחר, משהו לא נורמלי. אז גם פה לפעמים יש מצב שאתה משקר לו ככה ל-2-3 דקות, זה שקר. צריך להקפיד מאוד בדברים האלה שלא להסתבך עם העניינים האלה. ובכלל, אמרתי לכם, היה ז'אנר בקולנוע, לא יודע אם יש את זה היום, של סרטים שעוסקים במתיחות. סרטים שעוסקים במתיחות. זה אומר, עובדים על מישהו, ואנשים נהנים לראות אנשים עצובים או מתביישים. ככלל, אפילו בגמרא בבבא קמא יש אפילו משנה על זה, שגם זה לא ברור למה אנשים אוהבים לעשות. זה משהו, יש לי רק הסבר אחד, וזה תכף אני אגיד לכם אותו, אבל בעיקר בחושך אוהבים להתחבא מאחורי הדלת וכשמישהו נכנס להבהיל אותו. עכשיו בואו רגע ננסה לחשוב בהיגיון צרוף, למה זה גורם הנאה לאנשים?
שליטה מהעליונות על
ה... אבל למה אדם נהנה כשמישהו אחר סובל? זה הרי לא נורמלי. הרי מה ששנו עליך אל תעשה לך ממך, אנחנו לא אוהבים שעושים את זה לנו, אבל מאוד נהנים לראות שמישהו אחר עושה את זה.
אולי שעברת את השגרה, כאילו הכל רגיל, לא עשית משהו אחד שונה.
אז אתה אומר שבירת השגרה היא מהנה.
למה דווקא בלה...
למה בלסבול? תלך לשחק כדורגל.
אולי כי הסבל שלך כאילו עובר למישהו אחר.
יכול להיות. אז קודם כל אנחנו מעדיפים שזה יצא מישהו אחר. תמיד הרבה יותר טוב. חוץ זה אני חושב שזה הפשט של יצר לב האדם. רמינוב. זה הפשט. זה הפשט, הרי אין היגיון. אתם אומרים, בונו של עולם, אנחנו פשוט חולים. בהקשר הזה, המין האנושי חולה. נהנה להפחיד אנשים, ויש איזה סרטונים ביוטיוב וזה, כן, שמפחידים אנשים. אנשים נהנים לראות מישהו אחר מבוהל. לא נורמלי. לא נורמלי. אז בואו ניקח עוד כמה דוגמאות ונגיע לענייננו. למה אסור לשקר בתפילה? המשנה ברורה, בסימן תקוף פי ב' אומר, כאשר אומרים זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים, אומר המשנה ברורה לחיים יאמר בשווה לחיים ולא זוכרנו לחיים תחתם, ולא אומר בפתח דלא לשתמה לחיים לומר לא חיים. תסבירו בערבית איך אומרים לא? לא זוכרנו לחיים. אומר משנה ברורה זה שקר, אנחנו רוצים לומר לחיים, שהם ימי דין, וצריך לדקדק ולפרט וכו' וכו'. הרב,
לפי זה גניבת דעת זה שקר לזה?
חד משמעי. זה גם גניבה וגם שקר. זה דברים מאוד מאוד קשים. לכן אגב, עולם המוסר הוא לפעמים הרבה יותר מסובך מה... אגב, קחו בית שני. בית שני, אומרת הגמרא ביומא בדף ת', היו לומדי תורה, מקיימי מצוות, גומלי חסדים, והייתה בהם שנאת חינם. נכון? בית שני חרב שנאת חינם. עכשיו אתה אומר, איך זה יכול להיות שבן אדם לומד תורה, מקיים מצוות, גומל חסדים, ויש בו שנאת חינם? השילוב הזה לפעמים של שנאה וגמילות חסדים הוא משהו לא נורמלי. אתם יודעים מה אומר את זה על הנציב מוולוז'ין? הנציב מוולוז'ין יש לו פירוש על התורה שנקרא העמק דבר, ובהקדמה לעמק דבר הוא מביא את הגמרא הזאת ביומא, והוא אומר שם בבית שני הם היו בני תורה, והם היו כל כך בני תורה עד שהם הגיעו למצב שאמרו, מי שלא חושב כמוני צריך להרוג אותו. כך כותב הנציב. כך כותב הנציב. למה אני מספר לכם את כל זה? מה עכשיו קשור הלכות שקר? מה, כת שקרנים אנחנו? חס ושלום. מה כל כך דקדוק עם התפילה? יש גם בבבלי וגם בירושלמי תוספת שמוסיפים בתשעה באב בתפילה. יש שנוהגים על פי שיטת ארוך להוסיף את זה בכל תפילה, בני אשכנז נוהגים להוסיף את זה במנחה. ועל פי הגרסה שם כתוב רחם השם אלוקינו על ירושלים וכו'. הגרסה שאנחנו היום אומרים היא מתחילה במילה נחם. בגמרא כתוב רחם. עכשיו מה זה קשור לשקר? אמרתי לכם יש סוגיה שקשורה רק לדור שלנו. 2000 שנה לדעתי לא עסקו בזה. 2000 שנה אכן ירושלים הייתה חריבה, אכן היא הייתה שוממה, אכן היא הייתה ריקה מבניה. אבל עכשיו ברוך השם, הייתם בירושלים לאחרונה? הייתי אתמול. ברוך השם, ירושלים מלאה אנשים. באו הפוסקים שאחרי מלחמת ששת הימים ושאלו, האם עדיין צריך להגיד נחם? כי אנחנו לא רוצים לשקר בתפילה. כן, זה דין עדי גמרא.
גם...
לא, בגמרא כתוב רחם השם אלוקינו, בראשונים ובגאונים כתוב נחם, ככה גרסה, ככה הייתה הגרסה. זה לרחם עלינו וזה לנחם אותנו.
אבל זה לא
משנה. לא. אגב, יש סיפור מפורסם מעולם אחר, קצת עם דוגמה קצת בעייתית לבית המדרש, אבל נגיד לכם את זה. מכירים את נעמי שמר? נעמי שמר, המשוררת המפורסמת, הייתה מאוד מאוד אשת ארץ ישראל השלמה. מאוד ארץ ישראל אצלה הייתה, ולפני 67 היא כתבה שיר מאוד מאוד מפורסם שנקרא ירושלים של זהב. ובאותה תקופה כתב בעיתון הארץ או בעיתון דבר עיתונאי צעיר, לימים סופר מאוד מפורסם, שקוראים לו עמוס עוז. עמוס עוז. והוא כתב מאמר על השיר ירושלים של זהב. הוא אומר, מה זה השקר הזה? איך אמרנו, אסור לשקר? גם בשיר אסור לשקר. הוא אומר, איך את אומרת כיכר השוק ריקה ואין יורד לים המלח בדרך יריחו? הוא אומר, מה פתאום? בכיכר יש ערבים? מה את אומרת ריקה? ריקה אולי ביהודים, אבל היא לא ריקה. מה זה אין יורד לים המלח בדרך יריחו? יש, בדואים. למה את אומרת שהיא ריקה? מה, הם לא בני אדם? למה את משקרת בשיר שלך? ואז אחרי הרבה זמן היא ענתה לו, אפשר לראות את ה... אם תרצו, זה סרטון מאוד מאוד מפורסם. היא אומרת לו, אני לא מצליחה להבין. והיא נותנת דוגמה, אמרתי לכם, לא הכי מתאימה לבית המדרש, אבל אדם מתגעגע לאהובתו, שנמצאת מעבר לים, והוא בא לפסיכולוג, לפסיכולוג עמוס עוז, והוא אומר, תקשיב, אני מתגעגע אליה וזה, ואז אומר לו, פסיכולוג, אל תדאג. היא שם בחוץ לארץ, היא לא לבד, יש לה מישהו. הוא אומר, זה אמור להרגיע אותי. זה אמור להגיע אותי הפוך. היא אומרת, ארץ ישראל בלי יהודים מבחינתי ארץ שוממה. לא מרגיע אותי שיש שם ערבים. וגם פה ירושלים האבלה, ואחר בוא נראה את הנוסח, אין פה את כל הנוסח, אבל אומר השולחן ערוך בתשעה באב ובני ירושלים נחם השם לגדת אבלי ציון ואת העיר השוממה, ואפשר לראות זה בסידור, מבלי בניה, השוממה מבלי בניה. עכשיו כשאתה מסתובב היום בירושלים, לכאורה זה לא התיאור. ואיך הקדמנו כל החצי שיעור הראשון? בתפילה אסור לשקר. שואלים את הרב חיים דוד הלוי, היה רבה של תל אביב, יש לו קיצור של ארוך שנקרא מקור חיים, ויש לו שוט שנקרא עשה לך רב. שולחים לרב חיים דוד הלוי שאלה, ועוד שאלה לי אליך, אתה אחרי כיבושה של ירושלים בידי צהל, כשהמוני בית ישראל ממלאים את חצר הכותל המערבי בכל המון חוגג, הייתכן שבתפילת נחם הנמרת בתשעה באב, תפילת המנחה, נאמר לירושלים העיר האבלה השוממה והבזויה מבלי בניה? איך אתה אומר את זה? עונה לו הרב חיים דוד הלוי, בזאת צדקת, גם אני הרגשתי בתשעה באב הראשון אחרי מלחמת ששת הימים שאינני יכול יותר לומר בתפילתי דברים אלה שהם בבחינת דובר שקרים לפני השם. כי לא זו בלבד שכל השנה כולה בייחוד בחימי חג המועד כולל ה' באייר וכ"ח באייר שוקקת ירושלים המון חוגג, אלפים אלפים בניה של האומה באים אל ירושלים החוגגת והקורנת עושר ושמחה. אנחנו נהגנו עד הקורונה, בקורונה ירדה קצת חולשה לעולם, אבל משתדלים גם שכל פסח וכל סוכות אנחנו משפחה גרעינית נוסעים לירושלים פעם אחת, מגיעים לכותל, מתפללים מנחה והולכים הביתה, זהו, נוגעים בכותל פעם בזה, כי יש דעה בראשונים שגם היום יש מצוות עלייה לרגל, יש תשובה מי שרוצה על הרב עובדיה, לדעתי ביחבדת חלק א', יש מצוות לעלות לרגל. עכשיו כשהילדים קטנים, הם כבר גדולים, אבל כשאתה בפסח או בסוכות הולך עם הילדים ברוב היהודי, הם בדרך כלל מתלוננים שמה? צפוף. הייתם פעם ברובע בחול המועד בלי עין הרע? אגב, לקראת הסליחות חודש אלול, ארבע לפנות בוקר מפוצץ, פוצה, אפשר לזוז. אז אתה אומר, אלפיים שנה יהודים חלמו, חלמו לראות מרחוק, והיום יהודים מתלוננים שצפוף מרוב יהודים. אומר הרב חיים דוד הלוי, אני מרגיש שאם אני אומר העיר האבלה והשוממה מבלי בניה, אני משקר. אלפים באים לכותל מעוטפים באבלם החורבן הבית, אפילו בתשעה באב מורגשת פינה מסוימת בליבי אליה לא יכול לחדור האבל, זו פינה של שמחה על ראשית צמיחת גאולתנו. ולכן אין ספק שמשום דובר שקרים לפני השם לומר על ירושלים הזאת העיר החרבה הבזויה והשוממה בלי בניה, ובייחוד לפי נוסח אשכנז, האבלה מבלי בניה, החרבה ממעונותיה, הבזויה מכבודה, השוממה מבלי אין יושב, בדי הוא דובר שקרים. מסיבה זו נהגתי אני, כך כותב הרב חיים דוד הלוי, להוסיף מילה אחת בנוסח נחם, מילה אחת כדי למלא בדבר שקרים. וכך אני אומר, נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ירושלים ואת העיר שהייתה חרבה. הוא הוסיף את המילה שהייתה. הרב גורן זצ"ל, אגב, שהיה הרב הראשי לישראל, היה הרבה שנים הרב הראשי לצה"ל, כתב נוסח חדש של תפילת נחם, הוא מסתמך על שיטת הגאונים, הוא כתב נוסח חדש בסידורים של צה"ל, לדעתי זה כבר הנוסח של הרב גורן, שגם העיר כבר לא אבלה. דובר שקרים? זאת אומרת, אחרוני דורנו מסתכלים על תפילת נחם ואומרים, רגע, כן או לא? כן או לא? אז הרב חיים דוד הלוי והרב גורן אומרים לא. אני חושב שרוב מניין ורוב בניין של האחרונים אומרים לא לשנות את הנוסח. יש תשובה של הרב עובדיה על זה, יש תשובה של הרב סולובייצ'יק, יש תשובה של הרב צבי יהודה, יש תשובה של הרב מנהר ועוד, שבאים אומרים לא לשנות. קודם כל תדעו לכם, לגעת בנוסח שתקנו אבות אבותינו בימי הגמרא, אירוע לא פשוט. לא משנים נוסחים שקבוע אגב, גם אם תסתכלו בתורה בוודאי, אבל גם בגמרא, כשיש נוסח בגמרא שוודאי שהוא טעות, שמים אותו בסוגריים עגולים, נכון? והגאות הבך כותב, המערשל מוחק תיבה זו. אז תמחק אותה. למה משאירים אותה בגמרא? לא נוגעים. מה שזה, לא נוגעים. אתם זוכרים את הדיון על חלב ודגים? אתם אוכלים חלב ודגים? פיצה עם טונה, אתם אוכלים? מרוקאים אוכלים? יאכלו ענבים ו... אוקיי. ויש כאלה שלא אוכלים? למה? אז יש גמרא בפסחים שאומרת שבשר ודגים זה סכנה. הבית יוסף מביא את זה בשני מקומות, גם ביורה דעה וגם באורח חיים, גם בפי זין וגם בקוף י' ג', ובקוף י' ג' שם באורח חיים הוא כותב כנראה בטעות, במקום בשר ודגים, דגים וחלב. מן דחר שמי? מי הביא חלב? כותב התז, כותב הרב חידה, כותבים עוד הרבה אחרונים, אין ספק שטעות סופר נפלה פה. התכוון הבית יוסף לומר בשר ודגים, זאת אומרת זה טעות. אבל מאחר וזה טעות, כותב הפחד יצחק, מי יעיז לבוא אחרי המלך? בית יוסף כתב חלב ודגים, חלב ודגים, ככה נוהגים. אז הרב סולובייצ'י כותב, איך אתה יכול לומר שהעיר לא חרבה? המקדש חרב, וכל עוד המקדש חרב, ירושלים חרבה. הוא מוכח כן מהרמב״ם שקדושת ירושלים הרחבה של קדושת המקדש, אם כי עדיין לידי פשע דברים לא הגענו, לא ראיתי בפנים. הוא אומר, סולובייצ'י, אין בית מקדש, איך אתה רוצה להגיד שהיא לא חרבה? אז יש בתים יפים, ויש קניון מלכה, ויש אצטדיון טני, מעניין את הסבתא שלי. אנחנו רוצים בית מקדש. וכך גם כותב הרב עובדיה, בהלכה ודעת. הרב מנהר, שהיה רבה של שכונת בית וגן, כותב, אמנם זכינו לבנות ירושלים, הרחק הרחק מזו שעליה מדברים הנביאים, זכינו לבנות תיאטרון ירושלים, זכינו לבנות מוזיאון ישראל, זכינו גם לבתי קולנוע להקרים בהם סרטים בליל שבת. כמעט מתקיים בירושלים זאת שבנינו כל מה שמתואר בספר מלכים ב', האם על ירושלים זאת הלא אומרים בנחם, כי אתה השם, אתה השם באש ניצדת ובאש אתה עתיד לבנותה, אני אהיה לנאום השם חומת אש סביב. איך אתה מייחד דברי ירמיהו, רואים רבים שחטו כרמי בוססות חלקי וכו' וכו'. ולכן הוא אומר, איך אתם רוצים לומר שהעיר לא שוממה? היא שוממה מבחינה רוחנית, יש הרבה רוח ברוך השם, אבל עוד לא הגענו למנוחה ולנחלה. ולכן אני חושב שרוב מניין ורוב בניין של פוסקי דורנו, אמרתי לכם, הרב עובדיה, הרב סולובייצ'יק, הרב צבי יהודה, הרב מנהר, והייתי יכול להביא לכם עוד רשימה ארוכה, כותבים לא לשנות. יש סידורים היום ששינו, בעיקר תלמידי הרב גורן שינו את הנוסח, או תלמידי אולי הרב חיים דוד הלוי. אבל תדעו, בדור שלנו זה התלבטות בריאה, התלבטות בריאה. אתם יודעים שאנחנו נמצאים, אני לא יודע להגיד לכם אם אתמול או עוד שנה או לפני חודשיים, אבל פעם ראשונה בהיסטוריה אחרי 2000 שנה שהמקום שיש בו הכי הרבה יהודים זה ארץ ישראל. עד לפני 10 שנים זה היה ארצות הברית, זה היה הריכוז היהודי הגדול ביותר. ב10 שנים האחרונות השני הגרפים מתפגשים ורוב היהודים נמצאים בארץ ישראל, מה שלא היה 2000 שנה. ותחזנה עינינו בשובך לציון, נס גלוי, נס גלוי. אגב, עד לפני 50 שנה מה שנקרא גדולי הדור, הפוסקים, היו רובם מחוץ לארץ. רב משה פיינשטיין והרבי מלובביץ' והאדמורים והפוסקים, כולם מחוץ לארץ. היום כל פוסקי הדור נמצאים פה. עד לפני 50 שנה חלק מפוסקי הדור דיברו יידיש, היום הם מדברים עברית. ניסי ניסים, ניסי ניסים. ולכן אין ספק שהדור שלנו מתלבט בשאלה הזאת, עומד מול תפילת נחם ואומר, רגע, זה לא בדיוק כזה. אומרים הפוסקים, בעיקר בית המקדש, בעיקר בית המקדש, בית המקדש שמם. רואים איפה אבן השתייה, איפה נמצאת?
טוב,
תוך כיפת הזהב, מה שנקרא. כיפת הסלע, שיטת הרדבז. למעשה, אגב, זה חלק מהדוגמה. יהודים היום מתלבטים אם לעלות להר הבית או לא לעלות להר הבית. אתם יודעים שבמהלך הדורות אין כמעט תשובות של הפוסקים האם מותר לעלות להר הבית או אסור לעלות להר הבית. אתם יודעים למה? כי לא הייתה אופציה כזאת. אחת התשובות היחידות שכולם מסתמכים עליה זה הרדבז. הרב דוד בן זמרה היה חי בימי הבית יוסף לפני 500 שנה. היה רבה של מצרים. התלמיד שלו, קראו לו רבי יצחק לוריה, ידוע יותר בכינויו הארי הקדוש. תלמיד של הרדבז. הרדבז עצמו הוא תלמיד של השיט המקובצת, הרב בצלאל אשכנזי. אז יש לו תשובה לעניין המתפללים בשער הקטן. כנראה הוא מתכוון לשער הקוטנה. ושם כותב הרדבז, שברור לי שאבן השתייה שבה היה הקודש קודשים נמצאת מתחת לבניין שבנו המוסלמים עם כיפת הזהב. ולכן היום רוב הפוסקים מסתמכים על זה שקודש הקודשים נמצא שם. כשאתם נכנסים אגב לכיפת הסלע, אין שם רצפה. אפשר ללכת רק מסביב, ובאמצע יש סלע ענק עם דלת למטה, אפשר להיכנס למערה של 2 מטר מתחת לסלע, ושם נמצאת כיפת הסלע. לכן זה נקרא כיפת הסלע. עבדכם הנאמן היה בפנים. אני הייתי בפנים. אתם לא תזכו, אבל אני הייתי בתוך כיפת הסלע, כיפת הזהב מה שנקרא. במסגרת תפקידי בשירות הביטחון הכלכלי, הייתי צריך להיכנס להר הבית פעם, לפני הרבה שנים. נסעתי בשעת בוקר מוקדמת מאוד לרב מרדכי אליהו צצל. חיכיתי בתור, אגב, היה תור ארוך. נכנסתי אליו ואמרתי לו, כבוד הרב, אני עובד בשבק ואני צריך להיכנס להר הבית. שאל אותי שאלות, למה ומי ואיך ומה, ואז אמר לי, תיכנס אין בעיה. אמרתי לו, הרב, יש מקומות שלא להיכנס? הוא אמר לי, תיכנס לאיפה שאתה רוצה. אמרתי לו, הרב, לטבול במקווה לפני? אמר לי, תטבול. אז בבוקר, בחמש בבוקר, הלכתי לטבול, ונכנסתי להר הבית, הייתי בכיפת הסלע, הייתי במסגד אל-אקסה, בתוך המסגד, שיהודים לא נכנסים למסגד, הייתי למטה ברובות שלמה, אבל זה לא באנו לספר עם מורשות קרב. ולכן, תדעו לכם שזה בעיות בריאות. בעיות בריאות. שעם ישראל מתלבט, רגע, אנחנו מתחלת את הגאולה, אנחנו לא בחורבן. צריך לזכור, יש חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. שאלות, הערות. כל העולם. זאת אומרת, יותר מחצי, אבל אני לא יודע לך בדיוק, כי זה קשה מאוד לספור. קשה מאוד לספור בעיקר את יהודי העולם, אבל זה ממש בימים האלה. ב10 שנים האלה זה הזמן שנכנסים זה ממש שיבת ציון. שיבת ציון, אגב, ומי שעוד לא עלה, יעלה. כן. זה מחלוקת גדולה, שמיטה, אתה יודע, זה מחלוקת גדולה כבר בגמרא ובעקבותיה בראשונים. יש יצא רעיף, וזה בכלל מנהג חסידות, ולכן זה לא בהכרח קשור. אבל יש מצוות שכל רוב יושבי עליה, שבאמת, אבל צריך שבית דין יגיד שעכשיו רוב יושבי עליה ומקיימים את המצוות האלה. לזה התכוונת.
חלה?
חלה ועוד כמה. חדש לא קשור. בעיקר בגלל שאין לנו היום בית דין סמוכים. בית דין סמוכים שיגידו זה דאורייתא. אבל שמיטה זה סוגיה אחרת קצת, כי שמיטה בכלל דיון שאין יובל. בעיקר צריך סמוכים. סמוכים זה אומר שהסמיכו אותם אנשים עד משה רבינו. להעביר את השרביט מדור לדור.
אין.
לא יודע, לא יודע. הייתה תקופה בימי הבית יוסף שאמרי ברי ועוד החליטו לסמוך, לעשות בית דין של סמוכים, והייתה מחלוקת גדולה עם המהרלב"ח רבה של ירושלים, ואחרי דור זה נפסק. הרעיון הוא שיהיה בית דין שיש לו סמכות של בית דין, של סנהדרין. זה אמור לעבור בשרשרת מדור לדור. אז זה אחת השאלות הקשות. אחת השאלות הקשות. שיהיה בהצלחה.